יום הדף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', במשנה למטה. אומר הלל הזקן במסכת אבות, נותן לנו הוראה, הווי מתלמידיו של אהרון הכהן. לך, תהיה תלמיד של אהרון הכהן. איך אפשר להיות תלמיד של אהרון הכהן? איפה הוא מוסר שיעורים? אומר הלל, אתה לא חייב ללכת לשיעורים שלו באופן מיוחד, אלא תלך בדרכיו. תהיה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. ואם אנחנו רוצים להיות מתלמידיו של משה רבנו, גם כן אפשר לזכות להיות מהתלמידים שלו. בדף ד' למדנו שכשהכהן גדול, 7 ימים לפני יום הכיפורים, היה בבית מקדש, התכונן לעבודה ביום הכיפורים, מסרו לו 2 זקנים מתלמידיו של משה רבנו, כדי שילמדו אותו את כל העבודה. משה רבנו, תלמידים שלו. בסדר, אז כשהוא היה חי במדבר, עוד היו לו תלמידים, אולי עוד כמה עשרות שנים אחר כך, אבל 200, 300, 400 שנה אחרי הסתלקותו של משה, איפה אפשר למצוא תלמידים של משה רבנו, שיבואו וילמדו את הכהן הגדול ביום הכיפורים, ערב יום הכיפורים את סדר העבודה? אז הברייתא אומרת שם, לא, אתה לא צריך להיות תלמיד שלמד מפיו של משה רבנו, אלא אל תהיה צדוקי. אל תהיה אחד כזה שלוקח את הפסוקים של התורה ומסלף אותם כמו שאתה מבין. תלמד את התורה כמו שמי שהביא את התורה קיבל אותה ומסר אותה לעם ישראל, כמו משה רבנו, כמו התורה שנמסרה מדור לדור, כמו חכמי ישראל, איך שהם מבארים את דברי התורה. אם אתה אדם כזה, אתה נקרא מתלמידיו של משה רבנו. והיו 2 זקנים מהסנהדרין, שהם נחשבים תלמידיו של משה רבנו, שלומדים את התורה על פי ההדרכה שלו, ואותם 2 זקנים היו יושבים כל יום מהשבעת ימים ערב יום הכיפורים, והם מלמדים את הכהן גדול את כל ההלכות ואת כל העניינים של העבודה ביום הכיפורים. בכל יום ויום, מסרו, אומרת המשנה, זקני בית דין לזקני כהונה. היו לוקחים השני הזקנים האלה מהסנהדרין, היו לוקחים את הכהן גדול לזקני כהונה. למה? כדי שהם ילמדו אותו איך עושים חפינה, איך מכניסים את שני הידיים, שני כפות הידיים, לתוך הסממנים של הקטורת הקטושים המוכנים, ולוקחים מלוך אופניו ומכניסים בתוך כף, כדי להכניס את זה אחרי זה לקודש הקודשים, להקטיר קטורת ביום הכיפורים. מה כל כך מסובך? שבשביל זה צריכים כל יום מתוך 7 ימים לפני יום הכיפורים ללמד את הכהן, להביא אותו לזקני הכהונה, ושהם העלו לבית אבטינס, שהם היו בדרך כלל עושים את הקטורת, הם היו קודשים את הקטורת, מערבבים את הסממנים של הקטורת. אלא זאת הייתה עבודה מאוד מאוד קשה. בדף מ"ז הגמרא אומרת שיש 3 עבודות שהן העבודות הקשות שבמקדש. 1 מה3 עבודות זה מלאכת חפינת הקטורת. למה? כי המיומנות כאן הייתה לקחת בדיוק מלוך אופניו, לשים בתוך כף, להכניס את הכף לתוך קודש הקודשים, ואז לשפוך מהכף את כל הגרגירים באופן מדויק, שלא יתפזר שום גרגיר, כל הקטורת תהיה מוקטרת על גבי הגחלים. זאת הייתה מלאכה מאוד מאוד קשה, אנחנו נראה בדף מזיין והלאה, את כל הסדר הזה של הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, שזה היה פעם בשנה. היה כל יום הקטרת קטורת פעמיים, אבל זה היה על מזבח הזהב. מידה של חצי מנה בבוקר, מידה של חצי מנה בערב, היו עושים קטורת כל פעם במזבח הזהב בהיכל. אבל פה, שהיו לוקחים מלוך אופניים מהסמני הקטורת ומכניסים לקודש הקודשים, ושם המקטירים, זה היה רק פעם בשנה, והמלאכה הזאת הייתה אחת מהמלאכות הקשות, כמו שאמרנו, שבמקדש, והיה צריך הכהן גדול כל יום ויום ללכת ללשכת בית אבטינס, כדי ללמוד מזקני הכהונה את המלאכה הזאת. היום האחרון, לפני יום הכיפורים, ישביעוהו זקני בית דין, שלא יתנהג כמו שהצדוקים נוהגים. לכן היה חשוב שיתנו לו 2 תלמידים מתלמידיו של משה, ולא מהצדוקים, כדי שיעשה את הקטורת כמו חכמי ישראל ולא כמו הצדוקים. מה ההבדל? חכמי ישראל טוענים שכשנכנסים לקודש הקודשים, נכנסים עם מחתה של גחלים, ועם כף של הסממנים של הקטורת, מפזרים את הגחלים ומעל זה שמים את הקטורת. זאת אומרת, שרק בקודש הקודשים שמים את הקטורת על גבי הגחלים. לעומת זאת הצדוקים טוענים לו, אתה כבר שם את הקטורת על גבי הגחלים עוד לפני שנכנסת לקודש הקודשים. אתה נכנס לקודש הקודשים כשהקטורת כבר נמצאת על הגחלים. זה לא כדעת חכמי ישראל. השביעו את הכהן גדול שינהג כמו דעת חכמי ישראל. תכף נראה בדיוק איך הייתה השבועה הזאת. אחרי שסיימו להשביע את הכהן גדול, עזבו, נפטרו והלכו להם. ואיך הם היו משביעים אותו? אמרו לו, הזקני בית דין, אדוני, אישי כהן גדול, הנו שלוחי בית דין. אנחנו פה שני זקנים מזקני בית הדין, אנחנו שלוחים של כל הסנדרין. ואתה שלוחנו ושליח בית דין. משביעים אנו עליך, במי ששיכן שמו בבית הזה, בקדוש ברוך הוא. מה השבועה? שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. כשהוא היה שומע את השבועה הזאת, הוא היה כמובן מקבל את השבועה ונשבע, אבל מיד אחרי זה הוא היה פורש ובוכה בדמעות. מה חשדו אותי שאני צדוקי חלילה? מה פתאום? וגם הם, הזקני בית דין, גם היו פורשים ובוכים. איך אנחנו חושדים בן אדם כזה? כנראה שהוא צדיק, הוא עושה רושם של אדם צדיק, אבל ככה צריך להשביע אותו. מה אפשר לעשות? המצב כל כך קשה בעם ישראל, יש כל מיני פרצות, יש כאלה שרוצים לתקן את התורה, או לסכן את התורה, וחושבים שהם יעשו כל מיני רפורמות במרכאות, בתורה הקדושה שהיא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שאף אחד לא חושב לעשות רפורמות בעיניים, או רפורמות באוזניים, או רפורמות בכל בריאה ובריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כי לא יכול להיות יותר טוב מזה, ככה ודאי שאי אפשר לעשות רפורמות בתורה בעצמה, שהיא הבריאה הכי מובחרת של הקדוש ברוך הוא. ודאי שהיא לא יכולה להשתנות, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז בחור, מה אפשר לעשות? באמת יש כאלה שמנסים לשנות, וחייבים להשביע את הכהן גדול שהוא לא יהיה מאלה. אבל ליל יום הכיפורים, הכהן גדול לא היה רוצה מים. היה צריך להיות ער כל הלילה. למרות שמחורת יש לו הרבה עבודה, אבל גם בליל יום הכיפורים היה צריך להיות ער. למה? חלילה, חלילה בזמן שהוא יושן, לא יראה קרי, שזה יתאמה אותו. לכן, לא היה הולך לישון כל הלילה, כי הוא היה חייב להישאר את האור, הוא לא יכול לקחת אפילו סיכון אחד ממיליון, שהוא לא יהיה את האור מחר, הוא היה חייב להישאר ער כל הלילה, לשמור על עצמו. עכשיו, איך הוא יהיה ער כל הלילה? אני נותן לו לתת דרשה. כל הלילה יושב ודורש. אז זה דווקא אם הוא יכול לדרוש. אם היה חכם, דורש. דבר הלכה, כל הלילה, היה דורש. ואם לאו, אם הוא אין לו מה להגיד, מה יגיד? אין לו מה להגיד. אז ישמע דרשה, יעשו לו שם מה שנקרא היום, בר בירב דחד יומה. יעשו לו יום שכולו תורה. תלמידי, יותר נכון, לילה. לילה שכולו תורה. כל ליל יום הכיפורים. תלמידי חכמים דורשים לפניו. ואם רגיל לקרות, אם הוא רגיל לקרוא פסוקים של תורה, נביאים וכתובים, קורא. ואם לאו, קוראים לפניו. ובמה קוראים לפניו? באיזה ספרים, שיש ספרים מעניינים שהוא יקשיב? בספר איוב, ובספר עזרא, ובספר דברי הימים, שזה דברים שמשכים את הלב, יגרמו לו להישאר ערני. מספר זכריה בן כבוטל, הוא אומר, אני בעצמי, שהייתי מחכמי המשנה, אני בעצמי זכיתי להיות בבית המקדש, רגליי דרכו במקום הקדוש הזה, ואני זכיתי בליל יום הכיפורים לקרוא לפני הכהן גדול. פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל, כנראה שהוא שם לב שהכהן גדול נהנה לשמוע את הפסוקים של ספר דניאל. אומרת הגמרא, מה שכבר למדנו במשנה, שהיו הזקני בית דין לוקחים כל יום את הכהן גדול לזקני הכהונה, והיו בלשכת בית אבטינס, היו מביאים אותו ללשכה הזאת איפה שהם עושים את הסממנים של הקטורת. למה באמת הביאו אותו לשם? טענה, כדי ללמדו חפינה, ללמד אותו מלאכת החפינה, איך לוקחים בשני הכפות ידיים מתוך הקטורת ומכניסים לתוך כף מיוחדת, ואז לוקחים מתוך הכף ושופכים חזרה לתוך מלוך אופניו, ואז מפזרים את הקטורת על גבי הגחלים בתוך קודש הקודשים. זאת הייתה מלאכה קשה מאוד במקדש, כמו שאמרנו, אמרה מביאה את זה בדף ממזיין. אמר רב פאפה, שתי לשכות היו לו לכהן הגדול, באותם שבעה ימים לפני יום הכיפורים. אחת היא לשכת פרהדרין, זאת הלשכה ששם הוא היה ישן, ולשכה אחת, לשכת בית אבטינס. בלשכה הזאת הוא היה לומד את המלאכה של החפינה, לחפון את הסממני הקטורת. לשכה אחת הייתה בצפון של העזרה, והלשכה אחת הייתה בדרום של העזרה. מה שלא ברור, האם בצפון היה לשכת בית אבטינס, ואז בדרום לשכת פרהדרין, או הפוך. איך שהמסקנה של המפרשים, לפי הגמרא בסוף, מביאה ראיה שלשכת פרהדרין הייתה בדרום, והגמרא דוחה את זה. איך שמסרטטים את בית המקדש, בסופו של דבר לשכת פרהדרין הייתה בצד צפון, ולשכת בית אבטינס היה בצד דרום של העזרה. אבל כאן הגמרא מנסה להוכיח שזה היה הפוך, והגמרא תדחה את זה. קודם כל, מניין לנו שהייתה לשכה אחת לכהן גדול בצד צפון, ולשכה אחרת בצד דרום של העזרה. אז קודם כל מוכיחה הגמרא שהייתה לשכה אחת בצפון. מאיפה ההוכחה? ממשנה מסכת מידות. דתנן, כמה לשכות היו בכל העזרה של בית המקדש? 6 לשכות היו בעזרה. 3 לשכות היו בצד הצפוני, צפון, 3 לשכות בדרום. קודם כל מפרטים את אותם לשכות שהיו בדרום. לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים, ומיד המשנה מבארת מה היו עושים בכל לשכה. לשכת המלח, ששם היו נותנים מלח לקורבן, שם היו שומרים את כל המלח בשביל למלוח את הקורבנות. לשכת הפרווה, ששם היו מולכין אורות קודשים. מה זה לשכת הפרווה? מה זה השם הזה פרווה? זה אור, זה לא פרווה. פרווה זה שם של מחשף. מה קשור מחשף לבית המקדש? שהוא בנה את אותה הלשכה. ככה מסביר רבנו עובדיה מברטנורה. הרמב״ם כותב על אותו, למה זה באמת נקראת על שמו, הוא גם מסכים שזה השם של מחשף, למה נקראת על שמו? שהוא חתר בתוך הקיר, כי הוא רצה לראות את העבודה של הכהן, כשהוא היה עובד בלשכת בית הפרווה, והוא נהרג שם. פירוש נוסף, שמביא תוספות יום טוב בשם הרש, אומר, פרווה מלשון פרים, שהאורות של הפרים היו מאבדים בלשכה הזאת. היו מאבדים את האור. לפני שנדבר על הלשכת המדיחין, מציין את המשנה, ועל גגה של הלשכה הזאת הייתה בית תבילה לכהן גדול ביום הכיפורים, שהכהן גדול ביום הכיפורים, חוץ מהתבילה הראשונה, כל התבילות שהיה עושה בהמשך, זאת הייתה, זה היה במקווה הזה שמעל הלשכות האלה. הלאה, לשכת המדיחין, למה היא נקראת כך? שם היו מדיחים את האיברים הפנימיים של הקורבנות, קרבי קודשים. כדי שיוכלו להקטיר את זה על גבי המזבח. ומשם היה מסיבה, מלשון סיבוב, היה מדרגות בצורה סיבובית, שמלמטה עד לגג, עולה לגג בית הפרווה, בשביל להגיע לגג של בית הפרווה. עד כאן המשנה פירטה את 3 לשכות שהיו בדרום של העזרה. בינתיים, אין לנו עדיין את הלשכה של הכהן גדול פה. עכשיו נעבור ללשכות שהיו בצד צפון. ו3 לשכות שבצפון, לשכת העץ, זאת הייתה לשכה של הכהן גדול, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ, מה הכוונה? אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת הלשכה הזאת, אבל אבא שאול אומר, אני יודע מה הייתה הלשכה הזאת, לא, זאת הייתה לשכת כהן גדול. עכשיו, במסקנה זה לשכת פרהדרין. אבל כאן הגמרא תנסה בהתחלה להוכיח שאולי זה הלשכת בית אבטינס. בכל אופן, אנחנו כבר רואים שבצד צפון הייתה לשכה לכהן גדול. והלשכה הזאת היא הייתה אחורי שתיהן. אחורי שתי הלשכות שתכף נראה. שהיה לשכת הגזית ולשכת הגולה. הם היו יותר, כשאתה מצקל בעזרה, המסקנה היא בסופו של דבר שהלשכות האלה, זאת אומרת, הלשכות בצפון, שהלשכת העץ הייתה לשכת הפרהדרין. אז נגיד לפי המסקנה, אתה מסתכל לצד ימין, ששם זה הצפון, אתה רואה קודם כל שתי לשכות, לשכת הגולה ולשכת הגזית, שיושבים הסנהדרין. ובכניסה אחורית יותר, היה הכניסה ללשכת פרהדרין. לפי המסקנה כמובן, שזה לשכת פרהדרין. כרגע אנחנו יודעים שזה לשכה לכהן גדול, לשכת העץ. הלאה, מה זה לשכת הגולה? למה היא נקראת לשכת הגולה? שם היה בור, בור של מים, שקראו עולי הגולה. לכן זה נקראת לשכת הגולה. זה היה בור מים עתיק. איך היו מוציאים משם מים? היה גלגל כזה, שעליו כנראה היה חבל, והיו מושכים את החבל על גבי הגלגל, וככה גוררים מים החוצה מתוך הבאר. והגלגל נתון עליו. וכל כך הרבה מים היה בלשכה הזאת, משם מספיקים מים לכל העזרה. לשכה השלישית, לשכת הגזית. שם היה הסנהדרין של ישראל יושבת, ודנה את הייחוס של הכהנים, דנה אם הכהנים ראויים לעבוד, אם הם באמום וכדומה. ומי שחלילה נמצא בו פסול, היה לובש בגדים שחורים, ומתעטף שחורים, ויצא והלך לו, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, מסכן. ושלא נמצא בו פסול, היה לובש בגדי כהונה לבנים, מתעטף לבנים, ונכנס משמש בית המקדש עם אחיו הכהנים. בכל אופן, לשכת העץ הייתה בצד הצפון, והיא הייתה לשכה של הכהן גדול. אז כבר יש לנו הוכחה על לשכה בצד צפון של הכהן גדול. עכשיו, מאיפה יש הוכחה שגם הייתה לשכה אחת בדרום? דתנן, משנה במסכת מידות. שבעה שערים היו בעזרה. כאן אנחנו לא מדברים על לשכות בינתיים, מדברים בינתיים על שערים. שערים של העזרה שדרכם נכנסים לתוך העזרה. שלושה שערים היו בצד צפון, ושלושה שערים היו בצד דרום, ועוד שער אחד שהוא היה השער המרכזי, שהוא היה בצד מזרח. השערים שבדרום, שער אחד היה נקרא שער הדליקה. מבארים שדרך אותו שער היו מכניסים את האש למערכה. אחרים אומרים שהיו מכניסים דרכו עצים לאש של המערכה של גבי המזבח, לכן זה נקרא דליקה. שני לו שער הקורבן, או שער הבחורות יש גורסים, שדרכו היו מכניסים את כל הקורבנות, קודשים קלים, ששחיטתם בדרום, לא דווקא בצפון. שלישי לו שער המים, שדרכו היו מכניסים את הצלוחית של המים בחג הסוכות, מהשאיבה, יש שמחה בית השואבה, שואבים מים בשביל לנסך מים על גבי המזבח. כל השנה היו מנסחים רק יין, בחג הסוכות היו מנסחים גם מים. בחג הסוכות הרי נידונים על מים, כמה מים יהיה השנה, ואם המים יהיו טובים והכל. אז היו מנסחים את היין על גבי המזבח. מאיפה הם מביאים את המים? דרך שער המים. אז אלה הם השערים שהיו בצד דרום. והשער שהיה במזרח, היה השער המפורסם, שער ניקנור, ובהמשך המסכת, הגמרא תביא מעשה שלם, על ניסים מיוחדים שנעשו בשער ניקנור, בדף למתחת עמוד א'. בכל אופן זה היה השער הראשי שדרכו נכנסו לעזרה, והיו שני לשכות בשני הצדדים של שער ניקנור. שתי לשכות היו לו שם, אחת בימינו של השער ואחת בשמאלו. בימינו היה אחת לשכת פנחס המלבש, שהוא היה ממונה להלביש את הכהנים בזמן של העבודה, והיה לוקח מהם את הבגדים ושומר להם את הבגדים אחרי העבודה. ובצד שמאל, אחת לשכת עושי חביתין. חביתין זה סוג של מנחה, שהכהן גדול היה מביא כל יום, היה מביא עשירית העיפה, שזה מידת נפח, חצי מזה, ועושים מזה מנחה, חצי מזה היו מקריבים בבוקר, וחצי מזה היו מקריבים בערב. זה מנחה של הכהן גדול. אז היו מכינים את זה בלשכה הזאת, בצד צפון, בצד שמאל של של השער הניקנור. הלאה, אחרי שדיברנו על השערים שבדרום ועל השער שבמזרח, עוברים לשערים שבצפון. שער ניצוץ, שהשער הזה בניין נחסדרה היה, זאת אומרת, היו שני קירות ומעל זה היה קומה עליונה, ועלייה בנויה לו על גביו, ולמעלה שני כהנים שומרים מלמעלה, ולמטה הלוויים היו שומרים מלמטה. זה היה שער אחד. ושלפנים השער הזה, לפנים ממנו היה החל, שזה היה מחוץ לעזרה, היה שטח בהר הבית שקרוב לעזרה, היה נקרא חל. הלאה, שער השני, שני לו שער הקורבן. דרך השער הזה היו מכניסים את הקורבנות קודשי קודשים ששוחטים אותם דווקא בצפון, לכן היו מכניסים אותם בשער הצפוני. השער השלישי לו שער בית המוקד. שער בית המוקד, שם היה מדורה גדולה שהכהנים היו מתחממים באש הזה. הלאה, זה המשנה, בינתיים מנינו את כל השערים. ותניה, חמש פעמים היה הכהן גדול תובל במהלך יום הכיפורים, חמש תבילות. ולפני כל תבילה ואחרי כל תבילה, או בסדר אחר, לא משנה, בסופו של דבר זה היה יוצא 10 קידושין, 10 פעמים הוא היה נוטל ידיים ורגליים מהמים של הכיור. היה תובל כהן גדול בתבילות ומקדש בו ביום, 10 קידושין. וכולן, כל החמש טבילות, היה בקודש, בתוך העזרה, על גג בית הפרווה שהייתה בנויה בתוך העזרה. חוץ מהטבילה הראשונה שהכהן גדול טבל כשהוא התחיל את העבודה ביום הכיפורים, חוץ מזו, שכל העם שרוצה להיכנס לבית המקדש הרי צריך קודם כל לפני כן לטבול, הוא לא יכול לפני כן להיכנס לעזרה, אפילו אם הוא טהור הוא צריך לפני כן לטבול, והטבילה הזאת צריכה להיות לא בעזרה אלא מחוץ לעזרה, אז גם הכהן גדול, הטבילה הראשונה שהוא היה עושה כשהוא בא לעבוד ביום הכיפורים בבית המקדש, הוא טבל במקום אחר. איפה היה טובל? פה צריך לשים לב מאוד חזק, כי תכף הגמרא תדון בעניין הזה, שהטבילה הזאת הייתה בחול על גבי שער המים. איפה היה שער המים? אמרנו שזה היה בצד דרום. הלשכות שבדרום, אחת מהלשכות היה שער המים. שזה הבנו את המשנה הזאת. שלישי לו שער המים בצד דרום. אז קודם כל אנחנו יודעים ששער המים היה בצד דרום, ושמעל זה היה מקווה, ובמקווה הזה הכהן גדול כל יום היה טובל. לא קשור ליום הכיפורים. יום הכיפורים היה טובל חמש טבילות על המקווה שהיה מעל גג בית הפרווה. אבל כל יום, סתם, לא ביום הכיפורים. בבוקר הוא היה טובל איפה? מעל גבי שער המים שזה היה בצד דרום, ומציין את הברייתא, ובצד לשכתו הייתה. זאת אומרת שלכהן גדול הייתה לשכה גם בצד דרום. אז יש לנו כאן שני נתונים שאנחנו לומדים פה מהמשנה והברייתא שעכשיו קראנו, מצד הדרום. קודם כל אנחנו יודעים שהייתה לכהן גדול לשכה בצד דרום, ושנית כל אנחנו יודעים שגם המקווה שהוא היה טובל כל יום, לא ביום הכיפורים, כל יום, היה גם כן בצד דרום. בסדר גמור. ממשיך רב פאפה ואומר, אני כבר יודע שיש לשכה בצד צפון, כמו שאמרנו, לשכת העץ, אני יודע שהייתה לשכה בצד דרום, עכשיו, אני לא יודע איזה לשכה, אני יודע גם שהייתה לשכת פרדרין, ששם היה ישן הכהן גדול, ואני גם יודע שהייתה לשכת בית אבטינס, ששם היה לומד את מעשה חפינת הקטורת. עכשיו, לא ידענה, היא לשכת פרדרין בצפון ולשכת בית אבטינס בדרום, או הפוך, לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת פרדרין בדרום. הוא מסתברה, הוא מנסה בהתחלה לומר, זה לשכת פרהדרין, שם הכהן גדול היה ישן, זה היה בדרום. אבל למה? כי הרי גם בצד דרום היה גם המקווה. כמו שאמרנו, מעל שער המים, מה הייתה? מה לפי זה? אני מסתדר בצורה מאוד מעשית, שהוא היה יכול להסתדר יותר בקלות ככה. למה? הוא היה קם בבוקר מוקדם, כמובן. 7 ימים לפני יום הכיפורים, הוא צריך להיות רציני. מקדים וקאי, היה משכים בבוקר ועומד במיטתו, ומסך את רגליו, דיינו. היה עושה צרכיו, אומרים את זה בלשון של לשון נקייה. והיה טובל, כי כל מי שמסך את רגליו, כל מי שמתפנה לצרכיו, צריך לטבול לפני כן, לפני שהוא נכנס לעזרה. וטביל, איפה היה טובל? במקווה בצד דרום. אז כנראה גם היה יושן בצד דרום, סמוך, היו עושים לו את זה בצורה יותר נוחה. הלשכה תהיה ליד המקווה, שיוכל ישר לטבול. ואז במשך היום הזקני בית דין היו לוקחים אותו ללשכת בית אבטינס לצפון, ושם גמר ולמד את כל מעשה החפינה של הקטורת, ובמשך כל השבעת ימים הרי היו עבודות מסוימות שהכהן גדול היה עושה כל השבעת ימים של ערב יום הכיפורים, אז הוא היה הולכס לבית המקדש, עתה לבית המקדש ועביד עבודה כולי יום, כל היום, כדי להרגיל אותו בעבודה. לבעדי פעניה, לקראת הערב, מדוע לי, היו מזים עליו, הרי היו מזים עליו מהאפר פרה אדומה, כדי שיהיה בטוח טהור, והרי האפר פרה אדומה מתמאים את הטהורים, אז אם כן הוא היה נטמא, הוא צריך לטבול. אז אחרי זה הוא היה הולך לצד דרום, כי בדרום היה לו את המקווה, עד הרזיל לדרום וטביל, ונייך, שם הוא היה הולך לישון, כי גם שם הייתה הלשכה, בצד דרום, שהוא היה ישן. זה מסתדר מאוד טוב, בצורה נוחה, שהכהן גדול נוח לו, שהמקווה שלו יהיה ליד איפה שהוא ישן. קם בבוקר טובל, הולך לישון לפני כן טובל, מסתדר? אבל יודע, אמרת לשכת פרדרין בצפון, אז הוא ישן בצפון והמקווה בדרום, תסביר לי איך הוא עושה את זה. מקדים וקיים מסך רגליו, קודם כל כשהוא קם בבוקר הוא צריך להתפנות, הוא צריך לטבול אחרי זה. אז מה, איפה הוא יטבול? אין לו מקווה בצד צפון. אז היא לדרום ותביל, הולך לשם בשביל לטבול. ואז בדרום יש לו את לשכת בית אבטינס, גמיר מלאכת חפינה, הוא לומד שם את כל המלאכה של חפינה, ועד לבית המקדש, מגיע ועביד עבודה כולי יום, הכל היום, בערב, ליד איפניה, לפנות ערב, מדו עלי, מזים עליו מהאפר פרה אדומה, ואז הוא נטמע, כי הוא צריך לטבול, אז הוא ילך לדרום, אז הדר אזי לדרום, עושה סיבוב שלם, הוא עכשיו אמור ללך לישון, לא, ילך לפני כן עד לדרום, איפה שהייתה הלשכה שהוא למד שם המעשה הקטורת, לפי איך שאנחנו אומרים עכשיו, ושם הטביל, ובא עם מהדר ומייזל לצפון ומנח, יצטרך לחזור שוב פעם ללשכת בית אבטינת בשביל לנוח, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא ישן בצד צפון, כל פעם כשצריך לטבוע לירוץ עד הדרום, למה? מתארחת מתריחינן לכולהי, מה אתה רוצה להטריח את הכהן גדול כל כך הרבה? אז אם כן רואים מפה לכאורה, שלשכת פרדרין הייתה בדרום, ליד המקווה, קם בבוקר, טובל, לפני שהולך לישון טובל, לידו, המקווה ליד הלשכה, הכל בסדר. דוחה הגמרא בדיוק להפך. למה לא? למה שלא נטריח אותו? מטריחין עלי תפי, מטריחים אותו עבודה קשה, שאם לא, שכל כך חשובה לו העבודה הזאת של יום הכיפורים, הוא כל כך יהיה לו קשה, והוא יגיד, עזוב, אני לא רוצה לעשות את העבודה הזאת. תראה מה זה, לרוץ לפה, לחזור לשם, לרוץ לשם, לחזור לפה. אני אומר, אדם, זה לא כל הכהנים גדולים היו כל כך צעירים. למשוך את עצמו לפה, למשוך את עצמו לשם, זה עבודה קשה. איץ דוקי הוא, אם הוא לא יראה שמיים, לפני שהוא בכלל מתחיל את העבודה, הוא יגיד, עזוב, לא רוצה את זה, לפרוש. אי נעמי, גם אם הוא צדיק, הכהן הגדול, עושה עבודה בראש, לוקח חלק בראש, בלי עין הרע, תראה איזה כבוד עושים לו בציאתו בשלום מן הקודש, יכול להגיע מזה לגאווה. אז בשביל זה מטריחים אותו ומטריחים אותו ומטריחים אותו, שלא תזוח דעתו עליו, שלא ירגיש את עצמו בעננים, שלא ירגיש גאווה. אני אשאל אותך שאלה, מה אתה רוצה לומר, שמחפשים לעשות לכהן גדול עבודה הקלה? היא לא תה עם האחי, אם לא תרצה לומר שמחפשים להטריח אותו, אלא מה, מחפשים לעשות לו נוח, נבדינו לטוויו בעדי הדעדי, תעשה לו את שתי הלשכות, אחת ליד השנייה, למה באמת לשכה אחת בצפון ולשכה אחת בדרום? שים לו את שתי הלשכות באותו מקום. אינמי, תזגלי בחד, אתה יודע מה? בשביל צריכים לך שתי לשכות, שישן בלשכת בית אבטינס, שם גם יהיה הלשכה שהוא ישן בה, מה צריכים לך שתי לשכות? אתה יודע למה עשו לו שתי לשכות? דווקא כדי שיתרח, ילך לצפון, יחזור לדרום, ילך לבית מקדש, יחזור... שיתרח, שיעשה תרחה, למה? אם הוא לא רציני, שיעזוב, שלא יבוא. ואם הוא כן רציני, שלא יבוא לידי גאווה. למדנו שמשביעים את הכהן גדול, לפני יום הכיפורים, לפני בית הדין משביעים אותו, אומרים לו, תשמע, אמרו לו, אישי כהן גדול, אדוני כהן הגדול, אנו שלוחי בית דין, שלחו אותנו אליך, ואתה שלוחנו ושליח בית דין. אז הם משביעים אותו, שלא ישנה משום דבר. רגע, רגע, לפני שמשביעים אותו, יש לי שאלה. הכהן גדול הוא שליח של זקני בית דין? הכהן גדול הוא שליח של בית הדין? הכהן גדול בכלל שליח של בני אדם? למתאב את יופת, עד הרבונה ברד רב יהושע? אולי נאמר שממשנה הזאת יש פרחה לדבריו של רבונה ברד רב יהושע? דאמר רבונה ברית רב יהושע, אותם כהנים שמקריבים קורבנות, אני כהני, הם לא שלוחים לא של בית הדין ולא של עם ישראל, אלא שלוחי דרחמנה נינהו, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, ולא של בעל הקורבן. ויש לי לזה הוכחה. די המרת שלוחי דידן נינהו, אם תרצה לומר שהכהנים כשהם עושים את העבודה בבית המקדש, הם עושים את העבודה הזאת בשליחותנו, בשליחות בעל הקורבן, אני יכול לשלוח שליח. את הכהן שיקריב בשבילי קורבנות? מה זה אומר שליח? במקום שאני אעשה, אני שולח אותך שתעשה במקומי. מי כמידי וכי יש דבר, דענן, אנחנו לא מצינן למעבד. אנחנו לא יכולים לעשות. אני יכול להקריב קורבנות? זר הקרב יומת. אין דבר כזה אדם שהוא לא כהן שמקריב קורבנות. אז אני שולח את הכהן, תקריב בשבילי קורבנות. שלוחי דידן מצו עבדי, שליח שלי יכול לעשות משהו שאני בעצמי לא יכול לעשות? בוודאי שלא. ואם הכהן מקריב קורבנות, זה אומר שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אומרים זקני בית דין לכהן גדול, אתה שלוחנו. כל מה שאתה עושה בית המקדש, אתה עושה בשליחותנו. אחרי זה סותר. עונה הגמרא לו, זה לא סותר. אחי כאמרי לי, זה מה שאומרים זקני בית הדין לכהן גדול. משביעין אנו עליך, אנחנו משביעים אותך, על דעתנו ועל דעת בית דין. מה פוש שאתה השליח שלנו? אתה השליח שלנו לשבועה. אנחנו משביעים אותך, תשבע כמו שאנחנו מבינים שזה נקרא השבועה. זאת אומרת, אם אתה נשבשת חכם מחכמי ישראל, והולך לשמוע לחכמי ישראל ולא לצדוקים, זה על דעת זה שאתה עושה באמת מה שאנחנו מבינים, שנקרא דעת חכמי ישראל. אתה נשבע על דעתנו, לא על דעת עצמך. אל תשבע לנו איזושהי שבועה שלנו זה יישמע שאתה הולך להיות נאמן, אבל אתה איכשהו מתפתל במילים, ואתה בעצם אומר את זה אחרת, בצורה שבאמת אתה לא מתכוון להיות נאמן לחכמי ישראל. כשהשביעו את הכהן גדול, אדם כזה יקר ונפלא, יראי שמיים, אל תתנהג כמו צדוקי. אז הוא כמובן היה פורש ובוכה, מה חושדים בדבר כזה? והם, גם הם היו פורשים ובוכים. למה הוא היה פורש ובוכה? שחשדו צדוקי. והם גם היו פורשים ובוכים על מה? כי אולי הם חושדים באדם כשר. אמר רבי יהושע בן לוי, כל החושד בקשרים, אז לוקה בגופו. למה היו צריכים כל כך להשביע את הכהן גדול שלא יתנהג כמו הצדוקי? למה לא משביעים כל כהן? מה מיוחד דווקא בכהן הגדול ביום הכיפורים, שהיה איזה משהו שחששו אם הוא צדוקי אולי הוא יקלקל? כל כך למה? שלא יתקן מבחוץ, שלא יכין את הקטורת שאמורה להיות בקודש הקודשים, לא ישים את הגחלים, מעל הגחלים את הקטורת כבר מחוץ לקודש הקודשים, וככה יכניס לקודש הקודשים, כדי איך שהצדוקים עושים. אלא, קודם ישים את הקטורת בתוך כף, וישים את הגחלים בתוך המחתה, ויכנס לבית מקדש, לתוך קודש הקודשים, כשהקטורת בנפרד והמחתה עם הגחלים בנפרד, ושם בקודש הקודשים ישים את הקטורת על גבי הגחלים, כמו שחכמי ישראל אומרים. ספרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד, שהצליח איכשהו להיות כהן גדול ביום הכיפורים, צערנו. והוא הלך, עשה כמו הצדוקים. התקין את הקטורת מבחוץ, שם את זה על גבי הגחלים בחוץ, וככה הכניס. ביציאתו מקודש הקודשים, היה שמח, שמחה גדולה, שהוא הצליח לקלקל. פגש אותו אביו, פגע בו אביו, אמר לו, אני מבין למה אתה שמח, אבל אני חושב שאתה עשית שטעות, עשית שטות. בני, אף על פי שצדוק עמנו, ואנחנו דורשים את הפסוק, שבאמת צריכים לעשות את הקטורת בצורה כמו שאתה עשית עכשיו, שצריך לשים את הקטורת על הגחלים מחוץ לקודש הקודשים, וככה להיכנס, אבל מתיירים אנו מהפרושים. לכן אנחנו שומעים בכל החכמים. אז אמר לו בנו, בהצטדקות ככה מעושה, כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה, שהבנתי אותו בצורה שכתוב, כי בענן הראה על הכפורת, הבנתי שהכוונה היא שצריך עם הענן להיכנס אל הכפורת. דיינו, שיהיה כבר ענן של כתורת מתי שאני נכנס אל הכפורת, כשהכהן גדול נכנס לבית הכפורת שזה קודש הקודשים. להיכנס ככה עם הענן, כשהכתורת כבר מוקטרת על גבי הגחלים ויש כזה מין ענן של אשן. ככה יראה אל הכפורת. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? שאני החכם הגדול יותר, זאת אומרת, אני מבין יותר טוב ממשה רבנו. אני מבין יותר טוב מאהרון הכהן, אני מבין יותר טוב מכל חכמי ישראל שיכולים להחיות מתים והחיו מתים, אני מבין יותר טוב. מתי יבוא לידי, אני הגאוותן המדופלם שמבין יותר טוב מכולם, מתי אני אקיים את הפסוק כמו שאני, החכמולוג הגדול מבין? עכשיו בא לידי לא הקיימנו אבא, תגיד, נו, מה, אתה לא נחנחת ממני. אמרו, לא היו ימים מועטים, עד שמת אותו צדוקי שכל כך עשה נזק, לבית המקדש, והוטל באשפה, לא נקבר אפילו, והיו תולעים יוצאים מחותמו, וזה היה העונש מהשמיים, על החוצפה של אותו צדוקי, רשע שכמותך, לעצמך אתה עושה עבירות, אבל למה כל עם ישראל צריכים לסבול? אז זה העונש. ויש אומרים, מה נראה לך, כל כך הרבה זמן לקחת שהוא התפגר? מה פתאום? מיד ביציאתו מהעבודה ניגף. יצא רק בדרך יציאה. תתעני רבי חייא, פתאום שמעו כזה מן חבטה, כמין קול נשמע באזהרה שבא מלאך, טרח, חבטו על פיו, על פניו, הפיל אותו על הפנים, שלא תנו איך היה היום העבודה, על הפנים. הפילו אותו על הפנים. ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו סימן רושם ככף רגל של עגל, בין כתפיו של אותו רשע, וזה היה סימן שמלאך הוא זה שנתנו את הביתה. מי אמר שלמלאכים יש רגל של, בצורה של עגל, שנאמר ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ככה אומר הפסוק ביחזקאל. במשנה סיפר עדות מכלי ראשון, אמר רבי זכריה בן כבוטל, רגליי זכו לפסוע בתוך בית המקדש, הפה שלי זכה לומר פסוקים של תורה לכהן גדול בליל יום הכיפורים, ואני הייתי קורא לפניו בספר דניאל. אז הוא קראו לו רבי זכריה בן קבוטל, עם ות. מתנה לרב חנן בר רב, הלכיה ברב, כמי דה רב, אמר רבי חיה, אמר רבי זכריה בן קפוטל, עם פה. אבל כשרב שמע את זה, איך שמלמדים את הבן שלו עם שגיאה, מחווה לרב בידי, רב היה משגיח כל הזמן, איך מלמדים את הבן שלו, חיה. אז הוא שמע את הטעות הזאת, מיד הוא הראה עם הידיים, עשה לו סימן של, עשה לו עם היד צורה של בית, או שעשה לו איזשהו סימן שידע שזה לא קפוטל אלא קבוטל. הוא לא אמר, אבל הוא רק סימן. שאתה גמר, למה הוא לא אמר? ונעים עליהם מימר, שיגיד, אל תאמר קפוטל, תאמר קבוטל. עונה הגמרה, קריאת שמע בקרי, הוא היה באמצע קריאת שמע, שאתה גמר, באמצע קריאת שמע, אז הוא בכלל לא היה יכול לסמן שום דבר. וכי היה גבד המשארי, וכי מותר לסמן סימונים באמצע קריאת שמע. ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הקורא את שמע, לא רק שלא ידבר באמצע קריאת שמע, אלא גם לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו. אלא יהיה כולו רק בקריאת שמע. ותניא רבי אלעזר בן חיסמא אומר, הקורא את שמע, ובזמן קריאת שמע הוא עושה דברים אחרים, מרמז בעיניו, מקרץ בשפתותיו, מראה באצבעו, מכבה את הפלאפון, מסתכל מתקשר אליו, שולח הודעות, כן, בשביל המחשה כמובן. איי, לא עלינו. עליו הכתוב אומר, לא יודע על מי אתה מדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יודע למי אתה מתפלל. לא אותי קראת יעקב, אתה לא מתפלל אליי. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, התפילה צריכה לראות כמו שמתפללים למלך מלכי המלכים. קריאת שמע, צריך להיות קריאת שמע, לא לעשות סימונים ורמזים באמצע תוך כדי קריאת שמע. אז איך יכול להיות שרב, תוך כדי קריאת שמע, הוא שומע איך המלמד של בנו מלמד אותו, קפוטל, והוא מסמן לו להגיד קפוטל, באמצע קריאת שמע מסמן. עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. תלוי באיזה חלק בקריאת שמע. מתי אסור לרמוז? בפרק ראשון, פרשה ראשונה של קריאת שמע אסור לרמוז. מיקי והיה עם שמוע, בפרק שני אסור לדבר, אבל לרמוז מותר. הביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. פסוק אומר, קריאת שמע, ודיברת בם. שבקריאת שמע מותר לדבר. מה פירוש? מותר לקרוא את המילים בפה. ואהבת את השם אלוקיך, ואז כולם שומעים איך שאתה קורא קריאת שמע. אבל בם ולא בתפילה, תפילת לחש אסור להתפלל בקול, אלא בלחש. קריאת שמע אתה משמיע בקול, תפילת לחש אתה אומר בלחש, אתה לא מדבר, דיבור זה בקול. דרשה נוספת, ודיברת בם, בדברי תורה יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים, שכיחת ילדים, קלות ראש, לא דבר דברים בטלים. יש פה רמז יפה, בם זה רמז גם לתורה שבכתב, תורה נביאים כתובים, וגם כל תורה שבעל פה. למה? האות ב' היא האות הראשונה של תורה שבכתב. בראשית ברא אלוקים, בראשית. ומם, זה האות הראשונה של תורה שבעל פה. מימתי קוראים את שמע בערבית, זה המשנה הראשונה במסכת ברכות, במסכת הראשונה בש"ס. דיברת בה, מדבר בדברי תורה. רבי יחא אומר, ודיברת בם, עשה אותם קבע, דברי תורה, קריאת שמע, ואל תעשם עריי, תעסוק בזה. אמר רבה, אסך שיחת חולין עובר במצוות עשה מדברי נביאים, בספר קהלת. קודם כל, הוא מביא מפסוק, שנאמר ודיברת בם, מצוות עשה לדבר בדברי תורה, בם ולא בדברים אחרים. רבי חבא יעקב אמר, עובר בלב, מצוות לא תעשה, זה מספר קהלת. שנאמר, כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר. אין לך רשות לדבר בסתם דברים שהם לא דברי תורה. המאירי כותב שזה לשון צחות. זה לא באמת לא תעשה, מצוות לא תעשה. כמובן שצריך להיזהר, לא לדבר, דברים בטלים. בפרט, בזמנים שצריכים ללמוד תורה, בוודאי לא לדבר דברים בטלים. אלא אם כן, האדם חייב קצת לדבר בשביל הצורך, הבריאות, בשביל שהוא יהיה בן אדם בין האנשים, אבל להשתדל כמה שיותר למעט בדברים בטלים. אומרת המשנה, הרי הכהן גדול כל הלילה, ליל יום הכיפורים היה צריך להיות ער. אם הוא ביקש להתנמנם, הוא כל כך עייף, כבר 7 ימים הוא בבית מקדש, כל היום עובד קשה, הוא כמעט נרדם. פרחי כהונה מקין לפניו באצבע צרדה. אומרים לו, עושים עם האצבע, עם האגודל והאצבע שסמוכה לה, או אצבע אחר, לידה, עושים קול. וככה הוא מתעורר. אומרים לו, אדוני כהן גדול, אישי כהן גדול, אנחנו רואים שאתה כל כך עייף, יש לנו בשבילך עצה, איך אתה תתעורר. עמוד, תטייל על הרצפה, כדי שתתחיל ללכת לטייל קצת, כדי להתעורר, ואם זה לא מספיק, אפג אחת על הרצפה. תעשה לנו איזשהו מעשה של שחוק, הגמרא תגיד בדיוק מה. מעסיקין אותו עם הדברים האלה, שלא ירדם עד שהגיע הזמן השחיטה. שחיטה של קורבן תמיד, של שחרית, עד הבוקר בקיצור. שואלת הגמרא, מה פירוש אצבע צרדה? מה הצרדה? אמר רב יהודה, צרתה דדה. יש את האצבע, אצבע, יש את הצרה של האצבע. ומה היא? גודל. מחבר את האצבע, יש את הגודל ואת האצבע שסמוכה, למחבר אותם יחד, עושה קול. יש כאלה מבארים, זה עם האצבע שאחרי, זה האצבע העמה. אז הקול יוצא יותר חזק. מחווה רבונה, רבונה הראה איך עושים את האצבע צרדה, ואזל קלה בכולי בעיריו, הכל יצא בכל בית המדרש, שמעו את הקול של האצבע צרדה הזו. ככה הוא היה מתעורר, הכהן גדול. אומרים לו, אישי כהן גדול, אפג אחת על הרצפה. אמרנו שהגמרא תבאר מה הכוונה. אמר רבי יצחק, על חדת, תראה לנו משהו חדש. מה זה? מה היא? אמרי לי, היו אומרים לכהן גדול, אך ויקידה, תראה לנו איך שאתה עושה עכשיו קידה. לא פחות ולא יותר, הכהן הגדול, החשוב, היה נשכב על הרצפה, שהוא מחזיק את עצמו רק עם האגודלים שלו, עם האגודל, נועץ אותם ברצפה, מתכופף, מנשק את הרצפה על ידי שהוא עומד רק על האגודלים, לא על כל הכף יד וכף הרגל, רק על האגודלים, וככה הוא מתרומם ונעמד. זה דבר מאוד קשה. וזה היה מהיר אותו. וככה מעסיקים אותו עד שהגיע הזמן השחיטה. כדי שלא ישן. תנה, לא הם מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור. בכל זאת, זה ליל יום הכיפורים. מוקצה, זה לא דבר שהוא לצורך, כנראה לצורך בית המקדש. אלא בפה. היו שרים בפה. מה היו אומרים? איזה שיר? אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. זה פסוק בתהילים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, זאת אומרת, אם לא תעשה את העבודה שלך לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא לא יהיה מרוצה מהעבודה שלך, שב עמלו בוניו בו. סתם יגיעים בבניין. זאת אומרת, סתם יגיעים בעבודה. בשביל שיזכו להצלחה, צריך לכוון לשם שמיים. אדם מכוון לשם שמיים, תהיה לו הצלחה. מיקירי ירושלים, אנשים החשובים של ירושלים, לא היו ישנים כל הלילה. מה היה התפקיד שלהם? היו הולכים ללמוד תורה ליד הלשכה של הכהן גדול, כדי שישמע הכהן גדול כל העברה של לימוד התורה, ולא תהיה ישנה חוטפתו והוא לא ירדם. ככה כל הלילה היו ערים ולומדים תורה ביחד עם הכהן הגדול. תניה, אבא שאול אמר, היא השתרווה מינה כזה בליל יום הכיפורים, להיות ערים וללמוד תורה. אף בגבולים מחוץ לבית המקדש היו עושים כן, זכר לבית המקדש, אלא התחלה היו ערים כל הלילה לומדים תורה. בהמשך בזבזו את הזמן, לא למדו, היו סתם ערים, שהיו חוטאים. היה גם יכול להגיע עניינים של פריצות והכל. אמר אביי ויתימה רב נחמה בר יצחק, תרגומה איפה היו הגבולים, איפה היה מחוץ לבית המקדש, ששם ליל יום הכיפורים היו מגיעים מזה שבזבזו סתם את הזמן, בסוף הגיעו לידי פריצות. זה היה נהר דעה, שם זה היה. ואמר לי אליהו הנביא, אמר לרב יהודה שהוא היה אח של רב סלה החסיד, אחוה דרב סלה חסידה. אמר לו, אני רוצה לגלות לך סוד גדול. אתם כל פעם שואלים, למה משיח לא מגיע? אמריתו, עמי לא עתי משיח. מה את מתפלים? רוצים שמשיח יבוא, אתם ראויים לביאת המשיח? והעידנה, היום, יום עד כיפור הוא, נכון? היום זה יום כיפור, הוא קיבל גילוי אליהו הנביא בדיוק ביום כיפור. אני רוצה לספר לך, היום ביום כיפור, לא יומן כי יסופר, ביום הכיפורים, יבעול כמה בטולתא בנהר דעה, נעשו כמה עבירות בעיר נהר דעה. אז מה הפלא שאליהו הנביא, שמשיח עדיין לא הגיע? אז רב יהודה אמר, ככה? ביום הכיפורים דבר כזה קרה בנהרדעא? מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר לי, הקדוש ברוך הוא מה אמר? אז אליהו הנביא אמר לי, הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על עם ישראל. פסוק אומר, לפתח חטאת רובץ. אז שאדם נולד כבר יש חטאת שהעץ הרע רובץ ובא להחטיא את האדם. בעל כורחו. והוא שואל אותו, רב יהודה, את אליהו הנביא, מה, והשטן לא עובד היום? שטן מה יאמר? למה הוא לא מקטרג? אמר לי, שטן ביום הדכיפור העלית לרשות הלאסטוני. ביום הכיפורים השטן אין לו רשות להגיד דברי שטנה לקטרג. ממאי? מאיפה אנחנו מוצאים שאין לשטן רשות לקטרג? אז קודם כל, כליהו הנביא אמר, זה מספיק. אבל חוץ מזה, אמר המברכה, מה, יש לי לזה רמז נפלא. המילה השטן, היי, סין, תת, נון, זה בגימטריה, היי, 5, סין, 300, תת, 9, נון, עוד 50. סך הכל זה יוצא, תלת מעט ושיטין וארבע הווי, 364. עכשיו, בימות החמה, יש 365 ימים, אבל הוא יש לו רשות רק ל-364 ימים, שזה הגימטריה של השם שלו. תלת מאה ושיטין וארבע יומי, 364 ימים בשנה, ימים בשנה, איתלי רשות הלאסטוני, יש לו רשות חלילה לקטרג. ביום הכיפורי, ביום הכיפורים, שהוא היום ה-365, לת לרשות הלאסטוני, אין לשטן רשות לקטרג, אלא רק זכות יש לפני הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא חותם את עם ישראל לחיים טובים ולשלום, ועד כאן דף י"ט.